גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 170, ובו על הסוכר המיותר שנצרך בחטיפי אנרגיה, על גידול עצות כדי להפיק מהן יותר ממה שרואים על פני השטח, ועל הדרך שבה מתרבים חיידקים אצלנו בגוף. לפני כן, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. ממתיק מלאכותי מסתבר שפוגע בתקשורת הבין חיידקית, ולמעשה פוגע גם בגוף האדם.
מתברר שבכל החטיפי בריאות שהספורטאים, חוץ מסוכר והרבה דברים אחרים, הם מכניסים בפנים גם ממתיקים מלאכותיים. אני יודע בוודאות שאני משתמש בסוכר מלאכותי נקי, או בממתיק מלאכותי נקי, הוא משפיע על החיידקים.
איך אפשר להרחיב את מיצוי העצות?
זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להבין במחקר, כדי לעשות את זה בצורה יותר סדורה ומדויקת, ולאפיין בצורה מדויקת את היכולות הפונקציונליות, הפעילות, מהם החומרים הפעילים שיש בעצות האלה, זה לא רק בסושי.
ותהליכים בהתרבות חיידקים המקבילים למערכות כלכליות.
אז אנחנו מסתכלים על בקטריות, שזה חיידקים. והחיידק זה הוא מפעל שלוקח חומרי גלם ואנרגיה מבחוץ, ובעצם תהליך מאוד מורכב, הוא בונה עוד עותק של עצמו. ואנחנו רוצים לדעת מה בעצם קובע את מה צוואר הבקבוק לתהליך הזה, ומה קובע את הזמן שבו זה קורה.
פרופסור אריאל קושמרו מאוניברסיטת בן גוריון, שלום לך.
שלום, שלום.
ואתה מהמחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה באוניברסיטה, והמחקר שאנחנו הולכים לשוחח עליו הוא איך משפיעים הממתיקים המלאכותיים על התקשורת הבין חיידקית.
אכן.
משהו כזה. לנו זה גורם נזק.
ייתכן. זאת אומרת, מה שאנחנו עשינו, המחקר, הוא מחקר מעבדתי.
כן.
שהוא כביכול מאוד חדשני, אבל אי אפשר עדיין מזה להשליך ישירות על השפעה בריאותית, על מערכת העיכול שלנו ודברים כאלו.
אתה זיהית משהו שהביא אותך לשאול את השאלה הזאת, רגע, מה קורה פה?
אז בוא אני ארחיב את הסיפור.
אוקיי.
ומי שהוביל את המחקר זה דוקטור קרינה גולדברג, שהיא במשך די הרבה שנים כבר עובדת על השפעה של ממתיקים מלאכותיים על חיידקים יותר מאפקט של רעילות. ופרסמנו בעבר גם שממתיקים מלאכותיים כמו סחרין ואספרטיים ואחרים, עושים יש להם אפקט טוקסי מסוים על חיידקים בריכוזים שאנחנו משתמשים, זאת אומרת, בשתייה, או בתוספי מזון, ובמסגרת מחקר אחר שיש לנו במעבדה, שאנחנו בודקים תקשורת בין חיידקים, אמרנו בוא ננסה ונראה אם הממתיקים המלאכותיים האלו משפיעים גם על התקשורת.
אוקיי.
רגע, עכשיו, למה בכלל הלכנו לכיוון הזה? כי יש מחקרים, כולל מקבוצה ממכון ויצמן ומקומות אחרים בעולם, שמצביעים על כך שאנשים שמשתמשים בממתיקים מלאכותיים, המייקרוביום שלהם במערכת העיכול משתנה. ולא ברור למה ואיך.
אוקיי. כי אני מכיר מחקר שנעשה דווקא, שנעשה בצפון, או בטכניון או באוניברסיטת חיפה, ששם הגיעו לזיהוי בוודאות שחטיפים, שצורכים אנשים שמתאמנים, לא טובים להם, לא עוזרים להם. אז אנחנו מדברים פחות או יותר על אותו דבר, אני מניח.
אז קודם כל יכול להיות שזה קשור, כי מתברר שבכל החטיפי בריאות שהספורטאים, חוץ מסוכר והרבה דברים אחרים, הם מכניסים בפנים גם ממתיקים מלאכותיים.
אוקיי.
אבל מאחר שזה חטיף כזה, הוא מרכיב המון המון חומרים, יהיה מאוד קשה לשים את האצבע בדיוק מהו הגורם המשפיע.
ואתה אומר, אתה יודע בוודאות שזה הסוכר המלאכותי.
אני יודע בוודאות שאני משתמש בסוכר מלאכותי נקי, או בממתיק מלאכותי נקי, הוא משפיע על החיידקים.
רגע, פרופסור, הסוכר הזה לא מופק מאיזשהו תא צמחי בסופו של דבר?
לא, אז שנייה, אז אני אסביר. יש ממתיקים מלאכותיים שהם תרכובות כימיות, שזה כמו סוכרזית, אספרטיים וכדומה.
כן.
יש ממתיקים שאנחנו קוראים להם גם מלאכותיים, כי הם לא מתפרקים בגוף, כמו סטיביה.
כן.
דרך אגב, אנחנו גם בדקנו את הסטיביה, וגם הסטיביה משבשת תקשורת.
וואלה, אבל הסטיביה זה כן צמחי.
זה צמחי, ממקור צמחי, אבל כן.
כלומר, הבנתי, היא מזיקה לנו. לא יודע, היא מזיקה.
היא משפיעה על התקשורת בין החיידקית. אם היא מזיקה לנו או לא, אני לא יכול להגיד לך. כי המחקר פה הוא לא קליני, הוא מחקר מעבדתי.
אז זהו, אני עדיין רוצה להבין מה הייתה שאלת המחקר, כי אתה יכול להסתכל על שדה מחקר בשני היבטים. אחד, ממחלקת הסוכר, ושתיים, ממחלקת בני האדם. ממחלקת בני האדם. זאת אומרת, פעם אחת ממה הוא מורכב, ופעם שנייה מה הוא עושה להם. אבל בין לבין, מה שהיה צריך לעורר, נדמה לי אותך, אז אמרת, אני רוצה לראות מה קורה שם, כי זיהית, לפי מה שאתה אומר, זיהית שיש איזושהי בעיה. מה שאלת את עצמך?
זאת אומרת, השאלה הייתה שיש משהו שמשבש
כן.
את המייקרוביום במערכת העיכול.
כלומר, זו הנחה שמבוססת על,
לא,
על
לא, מידע זה, מוקדם. זה מידע מוקדם, זאת אומרת, כן. מעבודות אחרות, לא שלנו.
אוקיי.
הם מראים ששימוש בממתיקים מלאכותיים משנה את המייקרוביום, את היחסים בין החיידקים במערכת העיכול שלנו.
אז אתה אמרת לעצמך, אני רוצה לראות איך זה קורה?
אני רוצה להבין איך המנגנון הזה עובד. Mm-hmm. ואחת הדרכים לראות זה בוא נבדוק האם אחד המנגנונים שידוע שיכול לשנות יחסים בין אוכלוסיות חיידקים, שזה התקשורת הבין חיידקית, האם הממתיקים מלאכותיים משבשים אותו.
אני מסיר כאן את כל חשד מהאפשרות שאיזושהי חברה מתחרה ביצרני סוכר, אמרה, יאללה, אני מממנת את המחקר הזה, כי נראה לי שאתה מדבר על קשת רחבה של ממתיקים שהם כולם, או לא כולם, שהם עשויים מקשת רחבה מאוד של מרכיבים. נכון? זאת אומרת, אתה מסתכל על הסוכר המלאכותי, על הממתיק המלאכותי, בכללותו, כמשהו שהתמהיל שלו עשוי לפגוע בקשרים שבין החיידקים.
נכון.
בין החיידקים של המיקרוביום. מה הוא עושה להם? או בוא נתחיל את זה אחרת. איך בודקים דבר כזה?
אוקיי. אז קודם כל לגבי החברות, אז כל חברה שמשתמשת בממתיקים מלאכותיים, די ברור שאין לה אינטרס לממן מחקר כזה.
כן, אבל יש כאלה שהם לא משתמשות בממתיקים.
זה נכון, אבל במקרה הזה אני יכול להגיד שהמחקר הזה הוא מחקר שצמח בתוך המעבדה, ולא היה לו מימון חיצוני.
חיצוני, אוקיי. כן. אז מה שנקרא, עשינו גילוי נאות.
כן.
אוקיי.
עכשיו, בוא נתחיל מה זה תקשורת בין חיידקים, ולמה זה חשוב. אז,
אוקיי.
אז בעיקרון, החיידקים הם יצורים חד-תאיים, נחשבים יחסית פרימיטיביים, כי יש להם תא ללא גרעין, ללא עברונים, אבל אחד התכונות החשובות זה שיש להם יכולת תקשורת אחד עם השני על ידי סיגנלים או חומרים כימיים מסוימים.
רגע, תקשורת לצורך ביצוע איזושהי פעולה.
כן, אז, okay. אז התקשורת הזאת היא יכולה להיות תוך מינית ובין מינית, ולמשל, בתקשורת תוך מינית, זה יכול להיות תקשורת של פה יש מקום טוב, כדאי לנו לשבת, אנחנו הרבה, אפשר עכשיו להפעיל כל מיני גנים לאלימות, להפרשה של איזשהו אנזים, או דברים כאלו, הם יכולים לסנחרן ביניהם את הפעילות. Mm-hmm. תקשורת עם קבוצות אחרות, זה יכול להיות אנחנו כאן ואתם לא כדאי שתהיו כאן, או להפך, אם זה קבוצה שהם רוצים שהם יהיו לידם, זה בואו תשתתפו איתנו ביחד בחגיגה.
אוקיי. Okay.
עכשיו, המולקולות האלה זה מולקולות מאוד קטנות שעוברות דיפוזיה בסביבה די בקלות, ולמשל בחיידקים מקבוצת הגרם שליליים, המולקולה הנפוצה היא נקראת הומוסרינלקטין. והמולקולות האלו הן במבנה כימי של טבעת לקטונית עם איזשהו זנב.
אוקיי.
עכשיו, אורך הזנב והמבנה של הזנב הוא כמו מילים. אומרת, יכול להיות
כמו,
שיש...
כמו, אתה מדבר כאילו זה, אתה מתאר את זה כאילו זה מילים של שרשרת גנומית בעצם.
לא, זה מילים של שרשרת כימית.
או כימית, אוקיי.
אז בוא נניח שיש לי מולקולה באורך 3 פחמנים, זה כאילו מילה בשפה.
כן.
יש לי שרשרת עם 6 פחמנים, זה כבר מילה אחרת. זאת אומרת, תקשורת אחרת.
באותה שפה אגב?
באותה שפה, בין okay. החיידקים.
כן.
יש חיידקים שיש להם כמה מולקולות כאלו שמתקשרים איתם. ולכל מולקולה יש את המשמעות שלה. שאנחנו okay. לא בטוח יודעים אותה תמיד, אבל אנחנו רואים שזה קיים. ויש מולקולות ארוכות יותר או קצרות יותר, אז למעשה אפשר לחשוב שהשפה הזאת היא מורכבת מאותות שהחיידקים יכולים להבין ולהגיב על פי האותות האלו.
אוקיי. Okay. אתה בודק את זה... באיזה דרך? אתה מתחת למיקרוסקופ, בתוך מבחנות שבהם לא, אתה מגדל אז, תרביות?
אוקיי, אז הבדיקה היא גם על ידי חיידקים מונדסים גנטית, שיש להם את הרצפטורים למילים אלו, לסיגנלים.
שהם מושפעים מהם.
שהם מושפעים מהסיגנלים, וברגע אוקיי. שמקבלים את הסיגנל, הם מגיבים בהערה, בביולומינסנציה.
אוקיי.
עכשיו, אם אני חושף עכשיו את החיידק הזה למולקולה של התקשורת, הוא מתחיל לייצר לי ביולומינסנציה. עכשיו, אם אני מוסיף לו מעכב שמתחרה במולקולה של התקשורת, רמת האור או הביולומינסנציה היא תרד לי.
כלומר, אתה רואה אותו פחות.
אני רואה אותו פחות. אני יכול לקרוא את זה במכשיר שנקרא לומינומטר, ולמעשה זה מעין תחרות בין ה... החומר המעכב לחומר שמעכתב. עכשיו, אם אני לוקח עכשיו את המולקולות האלו של התקשורת, שזה ההומוסרין לקטון, מוסיף אותם בריכוז ידוע, אני מצפה לקבל הערה מסוימת. עכשיו, לזה אני מוסיף בריכוזים שונים את אותו ממתיק מלאכותי, ורואה מה תהיה התגובה. אם אני רואה תגובה של ירידה בהערה, זה נותן לי אינדיקציה ראשונית שיש פה איזשהו עיכוב והפרעה לתקשורת הזאת.
אוקיי.
זאת אומרת, שהוא תופס למעשה... את הרצפטור שאמור להתפס על ידי המולקולה תקשורת. Okay. אז זה השלב הראשון. בשלב השני יש לנו עוד בדיקות שלמשל איך ממש יש קישור בין המולקולה של הממתיק מלאכותי לרצפטור עצמו, וזה אינטראקציות בין חלבון למולקולה.
ואם אני מצליח להבין, התהליך שמתרחש הוא כזה שהכמות של החיידקים שיוצרים ביניהם תקשורת יורד, ואז הכמות שלהם יורדת למעשה, ואז פעילות המעיים שלהם היא, או הפעילות במיקרוביום היא יותר נמוכה ממה שצריך, וזה למעשה מה שגורם.
אז פה אני אתקן אותך, זה לא מוריד את לא בכך מוריד את הכמות שלהם, אבל...
בסדר, אוקיי, מוריד את הפעילות שלהם.
מוריד את הפעילות שלהם, ומוריד את האפשרות שלהם לעבור סינכרוניזציה אחד עם השני.
אוקיי.
זאת אומרת, תחשוב על עכשיו על איזה חיידק איקולאי, שיושב במערכת העיכול, והוא לא מתקשר עם אף אחד עכשיו. הוא לא יודע מי נמצא לידו, הוא לא יודע שהוא צריך לעשות איזושהי פעילות מסוימת, ועכשיו אם מגיע חיידק אחר, שאותו סיגנל או מעכב לא משפיע עליו, הוא יש לו יתרון, והוא יכול עכשיו להשתלט על המערכת הזאת.
כלומר...
ואז הוא משבש את השיווי משקל בין קבוצות של חיידקים, שיכול בעתיד להשפיע על הבריאות שלנו.
אז אתה מדבר פה על שתי דרכים, פעם אחת בירידת קצב הפעילות, ופעם שנייה בדרך של השתלטות של חיידק, שהוא בעצם גם מונע מחיידקים אחרים להיות שם, ואז לייצר את הפעילות שאנחנו צריכים לה.
נכון.
אני אשאל לך שאלת סעף, יכול להיות שבדרך הזאת אתה גם יכול לטפל, נניח, בחיידקים נניח, לצורך העניין רעים שגורמים נזקים כמו במקום באנטיביוטיקה?
בעיקרון כן, אבל זה תחום אחר של מחקר שנמצא אצלנו.
אין לי ספק, אין לי ספק, אבל יכול להיות שפה עליתם גם על דרך מהסוג הזה לטפל במחלות אולי?
אז הכיוון שאתה הולך הוא נכון. הבעיה היא שאנחנו מדברים על המתיקים מלאכותיים, הריכוז הוא יחסית גבוה.
כן.
ויש חומרים אחרים שאנחנו כן מפתחים במעבדה, שבריכוזים מזעריים הוא עושה את אותו תהליך ובאופן ספציפי יותר.
אוקיי.
ואז אנחנו למעשה, בדרך הזאת זה יכול להיות למעשה תחליף לאנטיביוטיקות, וזה התרופה העתידית למעשה, שתחליף את כל האנטיביוטיקות.
אמרתי, קח היום שתי כפיות בתה, שתי כפיות סוכר בתה. להקת כברת הייתה עושה מזה חגיגה. שאלה, ככה, שאלה אחרונה, ברשותך. מה הכיוון שאתם הולכים? כי אם אתה אומר, הממתיק המלאכותי גורם נזק, אתה צריך לעשות משהו אחר. זאת אומרת, הרי הצרכן של של החטיפים או של החטיפי אנרגיה האלה, אוהב אותם קצת מתוקים בסופו של דבר. גם את החלבון, אז אם אתה תיתן לו את זה ככה, זה ייראה כמו, לא יודע, זה לא טעים.
אז קודם כל, כחלק מאותו מחקר שעשינו, בדקנו גם תוספים לספורטאים שהם תוספי חלבון, שמשום מה מוסיפים בעיקר ממתיקים מלאכותיים לתוספים אלו ולא סוכר. אז למעשה הסוכר הוא לא כזה רע. זאת אומרת...
ביחס לחברה האלה ברור.
אז אני אומר, אם כבר יש תוסף לספורטאים, שהוא אמור להיות בריא עם הרבה חלבון, אל תוסיף לו ממתיק מלאכותי, שהוא יכול להיות אולי בעייתי.
אוקיי.
תוסיף סוכר במידה. עכשיו, מה שקורה, יש מגמה שבגלל למשל המס האחרון, המס הסוכר, שבישראל גם ממסים עכשיו את הדיאט. והסיבה שממסים את גם השקעות הדיאט, זה שלמשל באנגליה שעשו את מס הסוכר, כל החברות החליפו את הסוכר בממתיקים מלאכותיים. סוכרזית ואספרטיים וכל הדברים האלו. וזה נמצא היום במשקאות באנגליה, כולל בשוקו וכל מיני משקאות קלים שילדים שותים וחטיפים ובכל מקום.
אוקיי.
ויצא למשל האחרונה המלצה של משרד הבריאות בישראל, שעדיף להימנע ממתיקים מלאכותיים בילדים. וזה מתבסס על חלק מהמחקרים שלנו וקבוצות אחרות בעולם.
פרופסור קושמרו, אני מכיר כמה חברות שיעדיפו לגנוז את המחקר הזה, אבל לדעתי אלה שמתעסקים בבריאות באמת יאהבו אותו מאוד. אני ממש מודה לך על הדברים האלה. תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום דוקטור דורית אבני ממכון מיגל בצפון בקריית שמונה, מכון מחקר ופיתוח חקלאי. שלום לך.
שלום.
המחקר שלך מתעסק בשימוש ההמשכי בעצות.
נכון.
לפתור בעיות של?
של דלקת, כאב ובעיקר מחלות מעי דלקתיות.
כלומר, ברגע שאת מתיישבת במסעדת סושי, את ישר רואה את התרופה הבאה של האנושות.
קודם כל אני נהנת מהסושי.
כן, ברור.
אני חושבת על התרופה.
אבל את יודעת למה זה טוב גם.
אני גם, כן, אני משתדלת.
למה זה טוב?
זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להבין במחקר, כדי לעשות את זה בצורה יותר סדורה ומדויקת, ולאפיין בצורה מדויקת את היכולות הפונקציונליות הפעילות, מהם החומרים הפעילים שיש בעצות האלה. זה לא רק בסושי, העולם עצות מתחלק לשני סוגים, מיקרו עצות ומקרו עצות, ולהבין מה היכולות הרפואיות או לטובת, נקרא לזה, בריאות הציבור שאפשר יהיה להשתמש בהן בהמשך.
והשימוש שאת מחפשת הוא במקרו או במיקרו עצות?
אנחנו חוקרים גם וגם, וגם כחלק מהפעילות השותפת במעבדה ופרויקט אירופאי שזכינו בו, אז יש לנו מגוון עצום של עצות שמשתייכות לשתי הקבוצות האלה.
רגע, המגוון הוא נע בסביבות כמה אלפים, נדמה לי, נכון?
נכון, אז הפרויקט נקרא Algae for IBD. במסגרת הפרויקט הזה שותפים, אני המובילה שלו, יסדתי אותו, מובילה אותו, שותפים 20 שותפים נוספים מאירופה ומישראל. אחת מהן היא חברת עצות שיושבת פה ליד בפארק התעשייה בתל חי, קוראים לה ימוג'ה, עם טכנולוגיה ייחודית לייצור מיקרו עצות. ובבנק של כל השותפים הזה יחד, שהעלינו לאתר של Algae for IBD, יש למעלה מ-1,000 עצות שונות, ממיקרו ומקרו, כשבפרויקט, בפייפליין המחקרי של הפרויקט שהוא 4 שנים, אנחנו נבחר 150 עצות סך הכל, סך הכל זה הרבה מאוד, מתוכם 20, כשכבר יש לנו איזושהי אינדיקציה ראשונית שהן יכולות להיות, יש להן פעילויות מיטיבות, ועוד 130 שהן unknown, שאנחנו נגלה מה היכולות שלהן.
אנחנו יודעים שלעצות יש הרבה מאוד תכונות. לפני שניכנס למחקר עצמו, בואי, תעשי איזושהי סריקה מהירה של התכונות שקיימות בעצות, שהפכו אותן לכאלה מועילות לצריכה כמזון אפילו, כבר לא כתוסף מזון, אלא ממש כמזון.
אז העצות הם באמת מין מאגר מופלא אינסופי, בגלל שיש להן יכולת לגדול בתנאים שונים, במאגרים שונים, מים מלוכים, מים מתוקים, תנאי עקה שונים. הייחודיות הזו של המאגר הזה, זה במולקולות שונות או מערך שונה של הרכבים, שיכול לבוא לידי ביטוי בפעילויות ביולוגיות כמו להיות אנטי אוקסידנט, שזה אומר מונע חמצון. יכול להיות פעילויות של נוגדות דלקת, פעילויות שהן נוגדות אולי כאב, שזה מה שאנחנו מנסים למצוא.
כלומר, כל הדבר הטוב הזה נכנס אלינו לבטן, והופך להיות מנגנון מונע, מנגנון מסייע, מה?
אז עקרונית, מה שאנחנו מנסים להבין, זה ההצעה עצמה לא בהכרח as is יכולה להיות. זה לא אם אתה תאכל את ההצעה עצמה, תוכל אחרי זה להרגיש יותר טוב או להיות יותר בריא.
לא, זה ברור. השאלה אם ההצעה מתחברת לאיזשהו גורם, ואז היא הופכת להיות סוג של משהו מניעתי, משהו...
לא, מה שאנחנו... הרעיון הוא למצות את החומרים האלה.
למצות את העצות.
בדיוק, למצות את העצות, להוציא את החומרים הפעילים, או לפחות חומרים, לאפיין את הפעילות שלהם, לדעת איזה מיצוי הגענו למצב שיש בו את החומרים המיטיבים האלה, ואת המיצוי הזה להכניס למשל ללחם, שיהיה מה שנקרא לחם חכם, פונקציונלי, או למצוא מולקולה, חומר ייחודי פעיל, ואותו בהמשך לסנטז לטובת הפארמה כטיפול.
שאלת המחקר הראשונית, אני יכול לחשוב על הרבה, אבל נדמה לי שהכיוון שלכם הוא בעניין של מה יכולה העצה לעשות, או איך אפשר למצות אותה יותר טוב.
אז היום בתחום המיצוי כבר יש כבר ידע שהצטבר, גם אצלנו, גם אצל השותפים האירופאים.
כלומר, מיצוי תעשייתי כבר.
גם במיצוי סמי תעשייתי, גם בתעשייתי. אנחנו יודעים לבחור לאור המחקר שאנחנו כבר עושים מספיק שנים, איזה מיצויים כדאי שנבחר על מנת לברור את החומרים הפעילים השונים, כי גם כל מיצוי, יש פה עוד שלב מורכבות, כי כל מיצוי, כל ממס מיוחד, אתה תוציא ממנו הרכב שונה של חומרים. אז בתוך הצעה אתה תוכל להוציא אפילו הרכבים שונים בממס אחד, לעומת הרכבים שונים בממס אחר, ויהיה לך פעילויות שונות.
אז השאלה היא מה תורם את ההצעה בעצם?
כן, ההצעה היא מקור...
לא, רגע, שאלת המחקר הראשונית היא מה תורם את ההצעה, או איך אפשר לשפר את התרומה שלה, מה?
אז וואו, זה מעניין שאתה מעלה את זה, כי במסגרת התוכנית האירופאית, אחד הדברים שאנחנו נעשה, וגם שותפים אירופאים שכבר יש להם את היכולת הזו, שפיתחו אותה, איך לשפר, אחרי שאנחנו מגלים מה החומרים הפעילים, איך לעשות ההשרה של החומרים האלה, לא בצורה גנטית, זה נקרא non-GMO.
כלומר, מההצעה עצמה.
מההצעה עצמה, בתנאים סביבתיים שונים.
לא להפיק לה משהו מלאכותי.
בדיוק. לדעת, לקחת את ההצעה הזו בזמן הגידול שלה, לעשות כל מיני שיפורים, שדרוגים, שאותם שותפים יודעים, יש להם את הידע שהצטבר אצלם, ואז להוציא בסופו של התהליך, הצעה מואשרת בחלק הזה.
דורית, שמת לפניי ספר של שאלות. תבחרי זאת שהייתה בשבילך שאלת המחקר.
השאלת המחקר המובילה אצלנו, שזה בעצם, למעשה בגלל זה הקמנו את המאגד הזה, ואיך אפשר לנצל את המאגר המופלא הזה, במיוחד גם ממקורות שפחות נחקרים היום, למשל עצות שהגיעו מהרי געש, ולראות מה הפוטנציאל החדש שלהם, ואז לפתוח שני עולמות. גם להביא ידע חדש לעולם העצות, וגם להביא את הידע הפונקציונלי הזה לטובת בריאות הציבור.
תראי, נראה לי שגם את מבינה שזו שאלה קצת גדולה מדי למיקרו הצעה אפילו. במה התמקדתם?
אז אנחנו התמקדנו בשאלה הגדולה הזו, עכשיו מפורקת לתת שאלות קטנות. יש לנו 4 שנים לחקור את זה, והתת שאלות קטנות האלה הולכות להיות...
כלומר, כל הזמן יהיו עוד מחקרים. עכשיו, איך עושים את זה? אתם, כי הצעות, ראינו אותן כבר גדלות בהרבה מאוד מקומות, אבל כשעושים את זה בואי נגיד, מעבדה מבוקרת, אז מה זה, על משטחי מבחנות, עוד איך בודקים את זה?
אז יש לנו פה שותפים, ימוג'ה היא אחת מהם, שהיא מגדלת את זה, מה שנקרא אינדור, יש להם יכולת גידול ממוחשבת, בתוך צינורות ענקיים, שהכל תחת GMP, כלומר, אתה גם יכול לשלוט על תנאי הגידול, אז זה למשל...
רגע, ואת בודקת את המרכיבים של העצה ממש על השטח עצמו, או שאת לוקחת חתיכות, שמה מתחת המיקרוסקופ?
אתה לא, יש להם יכולת ניטור להבין מה תנאי הגידול ומתי הגיע לביומסה המתאימה.
לפי צבע,
גם לפי צפיפות, גודל, יש להם תנאי ניטור ייחודיים שלהם, ואז הם את הביומסה הזאת הם מעבירים אלינו, אנחנו פשוט מסרכזים את כל הביומסה הזו, זה בתוך נוזל, הם גדלות בתוך נוזל מבוקר, בתנאים מבוקרים. את הביומסה הזו אנחנו ממשיכים אצלנו הלאה למצות אותה ולחקור אותה.
אוקיי, ואתם פיזית הבדיקה, כלומר באופן מעשי, הבדיקה, את לוקחת מוחת קצת, שמה על זכוכית כזאת ומתחת למיקרוסקופ כדי להבין מה יש שם?
לא, אנחנו ממצים את החומרים, עושים תהליך של מיצוי של העצה. את המיצוי הזה אנחנו בודקים במבחנים ביולוגיים.
איך עושים את המיצוי הזה?
המיצוי, לוקחים ממסים שונים, למשל אתנול, יש אתיל אצטט, כל מיני ממסים ידועים שאנחנו יודעים להשתמש בהם.
במכוני לק ג'ל עושים את זה עם טרפנטין, לא?
לא. יש תהליך מיצוי סטנדרטי עם SOPs, פרוטוקולים.
ואז מה בודקים? איזה חומרים יש שם?
ואז בודקים במערכות ביולוגיות של תאים.
בואי נדבר רגע על המערכות האלה, כי כמו שאמרתי לך מקודם, זה בדיוק מה שמעניין אותי. זה מערכות שאת מקרינה על הצעות, את תואמת, את בודקת...
לא, לא תואמים ולא בודקים. לוקחים את התאים של מערכת החיסון, שמים את המיצועים האלה בצורה מבוקרת, עם ביקורות נכונות, מעמידים ניסוי מחקרי הולם ומתאים.
ואז רואים איך ההשפעה על זה?
ואז רואים, הם מעוררים את תאי מערכת החיסון לדלקת, בפרוטוקולים ידועים, ואז בודקים אם המיצוי של ההצעה הצליח להוריד את המדדים של דלקת, בתנאים, בביוכימיה, אתה בודק את זה.
את ממש שמה, את מערבבת תאים?
שמה תאים, זורעת אותם.
לא, זהו, זה משהו מעורבב, כי בהרבה מקרים את רואה את ההשפעה של זה בצורה אחרת, אבל מה שאת עושה זה לקחת תאים דלקתיים, אמרת?
מודלקים, נכון.
עם החומרים מתוך ההצעה.
ואני בודקת אם
רגע,
זה...
רגע, מערבבים את זה ואז רואים את זה בתוך מה, צלחות פטרי או מה...
לא, זה צלחות מיוחדות של מיועדות לניסוי תאים, זה 96 or whatever, כן. ואתה בודק, זה מערך ניסוי ידוע, פרסמנו אנחנו ואחרים.
לא כולנו מכירים את המערך הזה, בגלל זה אני שואל עליו.
המערך ניסוי זה שאתה לוקח פלטה ייחודית מיוחדת, כן. זורע שמתאים, את התאים, לכל...
את צריכה גם מצע מיוחד?
לא, התאים האלה זה תאים שגדלים במדיום מסוים, בנוזל שמתאים להם.
בדיוק, במצע מיוחד.
במצע,
זה לא מים.
זה לא בדיוק מצע גידול, זה נוזל, זה נקרא מדיום גידול.
כן, אוקיי.
שהתאים האלה גדלים כדי שהם יהיו בסביבה המיטיבה שלהם. לתגובה נורמטיבית
ולאיזה תגובת, איזה תגובה את מחכה לראות?
ואז אני מעוררת אותם עם מרכיב שהוא מעורר דלקת, ואז התגובה שאנחנו בודקים בסופו של יום זה האם הם הצליחו לייצר מה שנקרא תאי מערכת החיסון, יודעים לייצר את ציטוקינים, זה חלבונים, שמתקשרים בגוף שלנו את התהליך הדלקתי, יוצרים אותו ומתקשרים אותו לעוד תאים.
זאת אומרת, את מחכה לראות שהחיבור הזה בין החומרים שהוצאת מהעצה, שמצית מהעצה, לבין התאים הדלקתיים, שהחיבור הזה
מוריד את המדד של הדלקת שאותו אנחנו בודקים, במה שנקרא אלייזה, במבחן שבודק כמה כמות של המדד הדלקתי של הציטוקין הזה הופרש מהתאים.
אני שואל עוד שאלה ככה באותו הקשר לקראת הסוף. השאלה הזאת, דורית, תהיה אחרי הפסקה קצרה, כמה הודעות, רק 60 שניות, ונחזור מיד נמשיך.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
את בודקת את זה באיזה צורה? את מקרינים על זה? את מסתכלת, עושה ספירה? מה?
אז יש מה שנקרא אלייזה, זה בדיקה ביוכימית, כן. שבודקת לנו בצורה כמותית מדויקת, כמה מהציטוקין, זה למשל TNF-alpha, שהוא המאסטר קי של דלקת.
ואז את מקבלת פלט מספרי?
מספרי. האם בתאים ללא עירור, זה רמה מאוד מאוד נמוכה, הם לא אמורים, בתאים מעוררים לדלקת, הרמה של הציטוקין הזה מאוד מאוד עולה, וכתוצאה מהטיפול של עצות שונות, או ממסים שונים של אותה עצה, אתה בודק עד כמה הערך הזה ירד.
והתגלית הכי משמעותית שכבר הגעתם אליה?
אז מצאנו כמה עצות שיש להם פוטנציאל עצום לעומת סטרואיד שנותנים לחולים, כן. שהן אפילו הרבה יותר יעילות ממנו, ועכשיו אנחנו מנסים להבין על מה לשים את האצבע בתוך המערך הזה, איזה חומרים או חומר מסוים הם אלה שעושים את העבודה.
כלומר, באיזשהו מקום, אם יהיה בגוף מאגר שכזה והוא יתחבר נכון למערכת החיסון, זה גם יכול להיות, איך נקרא לזה, תהליך מונע דלקתי. ואז אם אדם נמצא בסביבה שעלולה לייצר לו דלקות, כמו למשל נניח בסביבה מזוהמת, גם מבחינת מים, גם מבחינת אקלים, זה פתרון?
אז הרעיון הוא, מה שאנחנו מנסים לבדוק, האם אפשר להשתמש בזה, מה שנקרא אימיון שילד, לאיזשהו מגן, לתת לנו הגנה, האם נצרוך את זה בצורה יומית, ברגע שנבין מה החומר הפעיל, אפשר יהיה ליצור, זה לא רק food supplement, זה יכול להיכנס לתוך מזון פונקציונלי, נניח יהיה לחם מואשר במיצוי הספציפי של ההצעה הזו, והוא יוכל, אם תצרוך את זה באופן יומי, תהיה לך איזושהי הגנה. שתמנע ממך אולי...
לפי מה שקצת סיפרת קודם, הדלקות הן יכולות להיות אחד הגורמים למחלות כמו סרטן למשל. זאת אומרת שאם תהיה מניעה של זה מראש, אז אני גם מצמצם את האפשרות הזאת ללקוט במחלה, בסרטן או מחלות אחרות?
כן, כי דלקת, בגלל שיש לה מעורבות לפעמים ממש קריטית בפרוגרשן, בהתפתחות, או בהתחלה של מהלך מחלות אחרות כאלה, אפילו מחלות נוירודגנרטיביות.
כל מה שזה מחלות זיומיות למעשה.
מעבר, גם לא במה שנקרא בדלקת כרונית למשל, בחולי IBD, חולי קוליטיס וקרון, כן. רואים שהם בתאחיזה יותר גבוהה לפיתוח סרטן במעי הגס למשל. אז אם אתה מצמצם את הרכיב הדלקתי בגוף ומונע ממנו להיות כרוני לאורך שנים, בהחלט יש מצב שתצמצם התפתחות של מחלות יותר חמורות.
דוקטור דורית אבני, תשמעי, כפי שאת רואה, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, ובלי זמן אבל. אז נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
Bone, it's been left ticking there too long. Some days there's nothing left to learn from the point of no return. You're leaving. Hey, hey, I saved the world today. Everybody is happy now, the bad things gone away. And everybody's happy now, the good things here to stay. Please let it stay.
שלום דוקטור רמי פוגץ' מאוניברסיטת בן גוריון, מאיזה מחלקה? שלום לך.
אהלן, מחלקה להנדסת תעשייה וניהול.
ואתה חוקר, איך אמרת, לא בקרה תהליכית, אלא?
חקר ביצועים של מערכות ביולוגיות.
כלומר, אם אני אפשט את זה, או אם אני אשפץ את זה, כלומר, אקח את זה לשפיץ, זה איך החלקים הקטנטנים של שאנחנו קוראים להם מיקרו-אורגניזמים, הופכים את עצמם מ-1 ל-2.
כן.
בערך משהו כזה.
כן. אז אנחנו מסתכלים על בקטריות, שזה חיידקים, וחיידק זה או מפעל שלוקח חומרי גלם ואנרגיה מבחוץ, ובעצם בתהליך מאוד מורכב, הוא בונה עוד עותק של עצמו. ואנחנו רוצים לדעת מה בעצם קובע את מה צוואר הבקבוק לתהליך הזה, ומה קובע את הזמן שבו זה קורה.
רקע המחקר זה פתרון שמחפש בעיה, או בעיה שמחפשת פתרון?
לא, אז עצה טובה שקיבלתי מאיש חכם בתחילת דרכי, אמרה לא ללמוד סט של כלים ואז לחפש בעיות שהכלים מתאימים להם, אלא לבוא עם שאלה. והשאלה כבר תוביל אותך לאיזה, או שבמקרה יתמזל מזלך ויש לך את הכלים לפתור אותה, או שלא, ותצטרך ללמוד אותם כדי לפתור את השאלה. אז השאלה...
אתה יודע מי לומד את זה בעיקר סטנדאפיסטים, כי אז הם לומדים הרבה בדיחות, ואז הם מגלים שמה שהם לומדו לא עובד על הקהל שלהם. זאת הבעיה, כן.
כן, בדיוק. אז
צריך... אז מה הייתה השאלה?
אז השאלה, בית השאלה שעניינה אותי, אני באתי מהתחום הזה, גם עסקתי בו קצת בצבא, נחשפתי לתחום שנקרא הנדסת מערכת, ובהנדסת מערכת, מהנדס המערכת הוא בעצם מסתכל על איזשהו פרויקט גדול, והוא מנסה בעצם לנהל אותו, ולהבין, יש צווארי בקבוק, יש כוח אדם מוגבל, יש תקציב, יש לוחות זמנים, אבל הוא צריך להבין בעצם גם את הטכנולוגיה ואת האי-ודאויות בפרויקט, וגם את כל האילוצים, ובעצם לתכלל את הכל ולגרום לזה שהפרויקט יסתיים במועד ובתקציב שיועד לו.
כלומר, אם אני מפשט את זה בצורה, בוא נגיד, בצורה הכי בהירה, זה להבין איך כל העסק הזה עובד.
כן, אז אני רציתי
בעצם... אבל אולי יותר לשלוט בו מאשר ל...
אז רציתי, אתה זה דבר נורא מורכב, אם אתה ניגש לתאים ואתה מנסה ללמוד אותם... בדרך הסטנדרטית יש ספר שנקרא The Cell, הוא קרח מאוד גדול, אתה יכול לייבש איתו פרחים, אוהלים, ואתה יכול לקרוא, ויש פרק על הממברנה, ויש פרק על המשינרי שנקרא Transcription ו-Translation, שזה המכונה המשעתקת והמתרגמת, ויש פרק על DNA ועל השכפול שלו, ואתה מקבל המון המון פרטים שכולם הושגו במאמץ רב בניסויים, אבל אני כפיזיקאי וגם יש מערכת, רציתי להבין, אוקיי, מה הביג פיקצ'ר פה, איך...
כלומר, אתה מנסה להבין איך פרק מתחבר לפרק.
כן, אני רוצה להבין את יחסי הגומלין, ואני רוצה להבין אותם כמו שמהנדס מערכת מבין, איזה יחסי גומלין יש בין אלמנטים שונים בפרויקט שלו.
כשאתה חוקר דבר כזה, אתה עושה את זה במעבדה, אתה עושה את זה בסקירה ספרותית, איך אתה עושה את זה?
אני אסביר, אנחנו קבוצה תיאורטית, זה לא כל כך מקובל ביולוגיה, ואני באמת לא במחלקה לביולוגיה, אבל אנחנו עובדים כמו בפיזיקה. בפיזיקה יש שני סוגי פיזיקאים, יש פיזיקאים תיאורטיים, פיזיקאים ניסיוניים. אז פיזיקאים ניסיוניים עושים ניסויים. הניסויים בדרך כלל מזינים, הם מציגים איזושהי חידה או איזשהו משהו, פיסת עולם שאנחנו לא מבינים, ואז צריך לבנות למודלים תיאורטיים. והמטרה של מדע זה לבנות מודל תיאורטי שלא רק מסביר בדיעבד, כי החוכמה שבדיעבד אנחנו יודעים מה היא שווה, אלא יש לו גם כוח לחזות דברים שעדיין לא נצפו.
אוקיי.
אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם הנקודת מוצאה שלנו, אנחנו באים לאיזה נושא, עם איזושהי שאלה או איזושהי תיאוריה, בונים איזשהו מודל מתמטי, וחוזים מה אמור לקרות בניסוי, ועכשיו אחד משני דברים, הנקודת המוצאה שלנו היא ניסוי שהתוצאות שלו לא מוסברות, ואז אנחנו מנסים להסביר אותו, ולא רק להסביר אותו בדיעבד, אלא גם לבוא עם איזשהם תחזיות, אם המודל שלנו נכון, אז מה עוד צריך לקרות ואיך אפשר לבדוק את זה בניסוי, או אפשרות אחרת, זה לפעמים אנחנו באים בפוש, כאילו דוחפים את עצמנו ומנסים לבוא לביולוגים ולהגיד להם, תראו, יש לנו איזשהו משהו מעניין שאנחנו חושבים שאמור לקרות בניסוי כזה, אולי אתם רוצים לעשות את הניסוי הזה. לצערי יש לנו יותר רעיונות כאלה מאפשרות לשכנע, אבל יש לנו גם מספיק ניסויים ביולוגיים שאנחנו צריכים להסביר, אז ככה אנחנו עובדים.
אתם עובדים על איזשהו חיידק מסוים? כלומר, כדי איזה?
אז החיידק הוא, החיידק המרכזי שאנחנו מסתכלים עליו נקרא E-coli, שריך הקולי. זה חיידק שהוא, חיידק מודל בביולוגיה, הוא ידוע, יודעים עליו הרבה דברים, יש לו 4,321 גנים נכון להיום, והמספר טיפה משתנה.
ומה אתם בודקים בו?
אז אנחנו מסתכלים, בעצם השאלה ששאלנו זה, רצינו להבין, זה, אגב, לא רק עליו, אבל כאילו רצינו, אנחנו מנסים לבוא עם חוקים שהם נכונים לכל החיידקים.
בהנחה שמה שמתאים לאחד, יתאים גם לשני, אוקיי.
נכון, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, כפיזיקאי אנחנו מחפשים תופעה שנקראת אוניברסלית. כלומר, אנחנו מחפשים את הכלל שיהיה נכון לכל, אפילו שהשונות היא מדהימה בין החיידקים, אנחנו מחפשים כללים שהם תמיד יהיו נכונים לגביהם.
אוקיי. מה אתם מנסים להבין? איך החיידק, אתה אומר שאתה עושה בקרה תהליכית, אתה מנסה להבין איך החיידק הזה משכפל את עצמו?
כן. אז בעצם השאלה המרכזית...
החיידק או אתה שלו?
החיידק זה תא.
תא, כן. חד תאי.
בדיוק, חד תאי, ואנחנו מנסים להבין איך החיידקים משכפלים את עצמו, כי זה תהליך נורא... התהליך השכפול הוא מאוד מורכב, זה לא תהליך... יש דברים שמשתכפלים בקלות, כן? אתה לוקח נייר, שם אותו במכונת צילום, ויוצא עוד אחד. זה תהליך יחסית פשוט.
בפני שיש לך מכונת צילום.
נכון. אבל בתא, התהליך הזה הוא הרבה יותר מורכב. צריך לשכפל את החומר הגנטי, צריך לשכפל את כל המכונות שבתוך התא, וביניהם גם את המכונה המרכזית, שהיא המכונה שיודעת לתרגם הוראות ומייצרת את כל החלבונים בתא, שזה...
אם נפשט את זה, זה לוח האם שעליו מורכבות כל מערכות הפקודה.
זה לא בדיוק לוח האם, כי את לוח האם צריך לייצר. אז לוח האם כולל המפעל שמייצר אותו.
בסדר, אוקיי.
אז בעצם המכונה המופלאות שנקראת ריבוזום היא חלק ממערך של מכונות שנקרא מכונת ה-Transcription Translation, או בעברית מכונת השיעתוק תרגום. והמכונה הזאת היא, אפשר גם להסתכל עליה כאל המכונה האוניברסלית. למה היא אוניברסלית? כי בכל התאים שאנחנו מכירים יש את אותם מכונות, את הריבוזום ואת ה-RNA פולימרז ועוד כמה מכונות שאני לא אלאה אותך בשמותיהם. והמכונות האלה, מה שהן יודעות לעשות, הן יודעות לקרוא את החומר הגנטי, ולייצר את כל שאר המכונות בתא וגם את עצמם.
אוקיי.
אוקיי, ובעצם ההבנה הבסיסית היא, שהיא לא הייתה שלנו, הייתה של פרופסור טרי וואה מסן דיאגו, זה שקצב הגידול של תא נקבע על ידי אחת המכונות האלה, הריבוזום, ובעצם האחוז הריבוזומים שמוקדש ליצירת עוד ריבוזומים, חלקי הזמן שלוקח להם לתרגם, זה קצב הגידול של תא. אז זה חוק שהוא בעל תוקף כמעט אוניברסלי, והוא היה נקודת המוצא שלנו והמוטיבציה שלנו להיכנס לתחום, אבל אנחנו רוצים להבין את זה בצורה יותר כללית.
אז איזה ניסוי בעצם אתם עושים? כלומר, איך אתה מעמיד את הניסוי הזה לבקרה, כדי להגיד אחר כך, אוקיי, זה הצליח לי?
אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים ממודל, והמודל שלנו הוא מודל גס גרגירים, מה שנקרא, coarse grained model, כאילו מודל big picture של הנדסת מערכת של כל התא, שזה... הסקטור שמייצר את משכפל את ה-DNA, והסקטור שמשכפל את הממברנה, והסקטור שמייצר את כל המכונות בתא ומעתיק את עצמו, וקשרי הגומלין ביניהם. אז זה המודל הבסיסי. ועכשיו אנחנו, באמצעות המודל הבסיסי, אנחנו צריכים לעשות כמה דברים. קודם כל, אנחנו צריכים לוודא שהמודל שלנו מחזיק מים, כלומר, מתאר ניסויים, נותן את החוק של טרי שכבר היה ידוע, כי אנחנו לא חושבים שהניסויים שהוא עשה הם לא נכונים, אז אנחנו צריכים להתאים להם. אבל מעבר לזה היינו צריכים לבוא ולהגיד גם משהו חדש. אז המשהו החדש עשינו כמה דברים. אחד מהם היה לבוא ולהסביר תוצאות של ניסוי שעמד לו שם פורסם, ובעצם הראה תוצאות שהן סותרות את החוק הבסיסי שטרי גילה, והראה שאני לא רוצה להעלות אותך בפרטים הטכניים, אבל החוק הזה אי אפשר היה להבין אותו באמצעות הפריימוורק הקודם, והיה צריך פריימוורק יותר כללי, וזה הפריימוורק שאנחנו בנינו.
מה שאתם בדקתם, זה יכולת, יכולת התחלקות של התא, או בדקתם באיזה מקומות היכולת הזאת נכשלת?
אנחנו בעצם בדקנו באיזה תנאים השכפול של התא הוא לא רק עניין של מה אחוז הריבוזומים, הפרוטאינים מכלל הריבוזומים בתא. אז זה קצת טכני, אבל... הייתה מין תפיסה כזאת שהריבוזומים זה המרכז. המרכז הזה, הוא עושה את כל המכונות וגם את עצמו, ולכן הקצב שבו הוא משכפל את עצמו, זה הקצב של השכפול של כל התא. מה שאנחנו באנו והראינו זה שזה טיפה יותר מורכב, כי הריבוזום בעצמו הוא ביחסי גומלין עם עוד מכונות בתא, והוא חייב אותם, והם חייבים אותו. אז מכיוון שכל התא משתכפל, וכל תהליך בעצם אתה יכול להתמקד עליו ולהגיד שהוא המרכז, והוא זה שמשתכפל באמצעות כל האחרים, אז אתה יכול בעצם לקבל סדרה של חוקי גידול, שחוק גידול זה חוק שמקשר בין איזשהו תהליך פנימי לבין הקצב שכפול הכולל של כל המערכת, והחוקים האלה הם צריכים להתאים אחד לשני, והסברנו באיזה אופן הפאזל הזה מתחבר. והחוק של טרי הוא אחד הדוגמאות, אבל הראינו שבתנאים מסוימים, מה שמגביל את התא זה בכלל מכונה אחרת, שהיא המכונה שכותבת את ההוראות לריבוזום, זה נקרא RNA פולימרה, זה מכונה שקוראת את הגנים, ומתרגמת אותם להוראות שאותם הריבוזום קורא והופך אותם לפרוטאינים. הראינו שבתאים מסוימים זו המכונה שמגבילה את קצב הגידול.
ואז בעצם כשאתה לוקח את זה לאיזושהי נקודה מעשית של, אתה יודע, בסופו של דבר, משהו צריך ללכת לכיוון הזה, אתה בעצם יכול לייצר, חוץ מתהליך שהוא תרשים זרימה, אתה יכול לייצר גם איזשהו תהליך ממשי לטובת דבר מסוים, נניח ליצור איזשהו חומר הדברה ביולוגי או איזשהו תיקון.
אז תראה, אנחנו עושים basic science.
תרופה או משהו?
כן. אנחנו עושים basic science, אז המחקר שלנו אין לו יישומים באופן ישיר, אבל הניסיון של המדע מראה שכשיש לך הבנה יותר כוללת של תהליך מורכב, אז הוא גם עוזר לך בהמשך גם בדברים מעשיים, למרות שאנחנו לא מתעסקים בזה. מה שהמודל שלנו בא להראות זה שמכיוון שאתה הוא מערכת שמשתכפלת, הוא איזשהו מעגל אוטו-קטליטי גדול, זה מעגל שבו הדברים מזינים את עצמם ומאפשרים גידול, אז אפשר להתמקד כל פעם בסקטור אחר ולהבין את קצב הגידול שלו. זה יכול להיות שימושי לדברים נוספים.
זה אם אתה מסתכל על החיידק, איך קראת לו?
E-coli.
זה אם אתה מסתכל על החיידק הזה. השאלה אם זה גם נניח עובד על חיידקים אחרים שבמקומות אחרים משתמשים בהם לדברים אחרים.
אז זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אנחנו פיזיקאים, אנחנו אוהבים דבר שנקרא אוניברסליות, שזה משהו שהוא תקף, בעל תוקף כללי. והמודל שלנו בא להגיד שגם אם התהליכים, למשל מטאבוליזם בבקטריות, יכול להיות מאוד שונה בין בקטריות. יש גיוון אדיר במטאבוליזם.
אז איך אתה מחבר את זה?
אבל ברמת הקופסה השחורה, מה שמטאבוליזם עושה זה גוף שאתה מייצר מכונות שנקראות פרוטאינים, שיכולות להיות מאוד שונות בין תא לתא, והמטאבוליזם מחזיר לך חומרי גלם ואנרגיה.
אבל עדיין, אתה מוכרח שם איזשהו משהו שאתה יודע, אתה יכול להגיד, אוקיי, זה עושה את אותה עבודה, באותה צורה, חיידק אחד, החיידקים של המיקרוביום, אבל החיידקים נניח שנמצאים באזורים אחרים, בגוף או במקומות אחרים, עושים עבודה אחרת בשיטות אחרות.
אז זה נכון, אבל מה שאנחנו מחפשים זה מה משותף ולא מה מפריד.
הבנתי.
והנה, עכשיו אנחנו עושים עבודה ביו-אינפורמטית. יש היום מאגר שנקרא ג'ינבנק, שמכיל המון המון גנומים של בקטריות, ומתוך המחקר שלנו של ריבוזומים, בעצם הריבוזום זה מכונה שמורכבת מ-54 פחות או יותר פרוטאינים, לא אסבך אותך בפרטים שוב, והם צריכים להתרכב בתהליך הרכבה מאוד מאוד מסובך. וגם פה יש איזשהו פס ייצור לריבוזומים בתוך התא, ויש איזשהו צורך לנהל את המלאי הזה, ומתוך חשיבה הנדסית על איך מנהלים מלאים בתהליך הייצור, אבל מין תהליך ייצור מוזר שהוא אוטו-קטליטי, שהוא מייצר את עוד עותקים מעצמו, הגענו לאיזושהי תובנה שאנחנו היום בודקים אותה לגבי כלל הבקטריות, לא רק E-coli, אנחנו מסתכלים עכשיו על 200 בקטריות שעבורם יש לנו נתונים על קצב הגידול שלהם, ויש לנו איזושהי השערה לגבי איך הריבוזומים האלה מאורגנים, איך הריבוזום על פרוטאינס מאורגנים בתוך הגנום שלהם.
תן לי את הקצה של העבודה הזאת. למה אתה מצפה?
אז תראה, זה עבודה שממש... אני חושב שאולי השבוע נדע לשבת או לחסד אם צדקנו בהשערה שלנו. ההשערה שלנו, ואני פה מגלה לך טפח ממשהו שאפילו לא פורסם, יש לנו איזושהי השערה, שככל שאתה גדל יותר מהר, ככה הוא צריך למקבל יותר את התהליך של הייצור של הריבוזומים, ולכן הוא לא יכול להרשות לעצמו לכתוב את ההוראות של הייצור של הפרוטינים הריבוזומליים בצורה סדרתית. ולכן יש לנו ציפייה לראות איזושהי קורלציה בין הרצפים, יש בתא רצפים של הוראות ייצור, שיושבים על עותק שנקרא אופרון, שזה רצף של הוראות לייצור חלבונים, ואנחנו חושבים שהאורך של האופרונים צריך להיות קורלטיבי או במתאם לקצב גידול. אם התפיסה הזאת, הכללית הזאת, היא מחזיקה מים, אז היא צריכה להיות נכונה לכל הבקטריות ולא רק לאיקולי, ואת זה אנחנו בדיוק השבוע בודקים.
דוקטור רמי פוגץ, תשמע, אנחנו יכולים לשבת פה עוד הרבה זמן, רק שהוא קצת נגמר לנו. בכל אופן, בהחלט נושא מרתק. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אלו אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il, machar, כורכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה נשמע בפרק הבא? איך הגיע חיסון נגד קורונה בעופות לשמש כחיסון בבני אדם?
יש כאן חוקרים טובים מאוד בתחום של עופות, שהביאו לעולם מספר חיסונים של עופות שעובדים, ואין הרבה אנשים שהביאו לעולם חיסונים. אז באמת זה מבוסס על ידי מחקרים טובים. קורונה בעופות זה דבר ידוע.
את זה שמענו בקריית שמונה ובאילת, חוקרים פעולות ישראליות להשפיע על אופן הצבעת מדינות אפריקניות באום.
אני טוען שבעשורים האחרונים ישראל מגלה יותר התנהגות פרואקטיבית בניסיון להשפיע על שחקנים, לשנות את דפוס ההצבעה שלהם ולתמוך בישראל במסגרת החלטות גינוי.
וגם על חשיבות מניעת הכחדה של בעלי חיים.
אם יש בעולם בין 7.5 ל-10 מיליון מינים שונים של אורגניזמים, אז סומה עלינו להגן עליהם.
לשומר את כולם.
כן.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים והאופניים והגלגילונים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, שלום ישראל באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.